כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג צילה מתה, מאת רונית ידעיה, קוראת טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. לירח הדבש הם נסעו בטיסה מוזלת להודו, דרך ירדן. היו שם הרבה גברים בגלביות לבנות, מלווים בנשים בניקאב שחור, ששמרו מרחק של צעד שניים אחרי הבעלים. שרון לא אהבה את המראה, אדם דווקא אהב. בקטע אנתרופולוגי, כמו שגם אמר על הנסיעה להודו, אחרי שהיא אמרה שלא בא לה בטוב לראות את כל העוני שם. בקטע אנתרופולוגי, הוא גם טלפן לכל המלונות 5 כוכבים שהיא הזמינה בגרושים, כדי שהם ילונו במקומות טובים ועם מיזוג ולא יצטרכו להתחסן נגד מלאריה. מה הקשר בין מלאריה לכסף? הוא ביטל את ההזמנות ולקח מלונות עממיים יותר בקטע אנתרופולוגי. באותו הקטע שרון נאלצה כמעט כל בוקר לרדת לקבלה להראות לפקיד את אחד היתושים שהיא הרגה, נזהרת לא למאוך אותם ולשאול, זה יתוש מלאריה? ובאותו הקטע, במומבאי, במלון עם תפורה אלה קולוניאליסטית בצבעים הדמדמים וקילה אכולת עובש מעל המיטה, היא צווחה, אין שירותים, וסרבה לבדוק את מצב השירותים בקצה המסדרון, וגררה שרפרף מתחת לכיור והתיישבה עליו. זה דווקא חרמן אותו. ועוד בקטע אנתרופולוגי, הוא נוהג להבחן את התגובות של המגוון האנושי שהוא נתקל בו כאיש מחירות. יש כאלה שמגיבים לניסיונות השכנוע שלו באופן פיזי, גירות בראש, יעני מהססים, נגיעה באף, חוסר אמון בו ובתוכנות, כיפאון בכיסא, חוסר ביטחון מול הביטחון השופע לכאורה של איש המחירות, אולי הוא גם מהנדס תוכנה או יזם סטארט-אפ שעוד מעט יעשה אקזיט וימכור מיליונים? ולא, אדם לא חש מושפל, זה חלק מהסיכון שהוא לוקח על עצמו. במחירות, כמו במחירות, אתה צריך לצפות גם לתגובה משפילה. להקטין את עצמך ולהוציא אותם גדולים, למשל, איזה שולחן יפה, את אוהב עתיקות? וכאן, בהסבר מלומד של הלקוח שאוהב לשוטט בשוק העתיקות, הוא כבר מחזיק מעצמו מומחה. את השולחן הזה הוא קלט בפינת החנות, כמעט הרוס ועם פטינה שחורה, שכיסתה את העץ היפה ואת החריטה המוזהבת. הוא קנה אותו בגרושים, ועבד עליו במרטף שלו עד שהצליח להוציא ממנו את כל היופי הזה. כן, כן, שולחן בין לפחות 200. או למשל בענייני קפה, ממקינטה או ממכונת אספרסו שמלווה בהסבר מלומד על סוגי מכונות האספרסו ועל האפשרויות של ההקצפה ועל תחינת גרעיני הקפה ועל גרעיני קפה. והוא, אדם, מגלה עניין רב בעולם החדש והמופלא שנחשף לחיקו ובמומחיות של הלקוח. וגם חסדים קטנים כמו אספרסו קטן חזק בלי הרצאה ולידו כוס פרייה, או הזמנה לאכול בחדר האוכל ושאלות לעניין. אבל, כאמור, זה לא עובד על כל אחד, ויש כאלה שאפילו לא הספיק לנסות עליהם את הטכניקה. אדם תמיד נוקב בשמו הפרטי של הלקוח כמה פעמים בזמן השיחה, טכניקה שלמד מפוליטיקאים שהם מתראיינים בטלוויזיה. תראה, אופר, מה שאני מציע זה חיסכון בזמן אמת, אתה עוד תודה לי, אחי. הפנים של האופר מתקרקמות למשמע הכינוי הנמוך, ואדם מיד מתקן, אופר. יש לך הזדמנות בלתי חוזרת להנחה של 10%. כל מה שצריך זה יכולת הקשבה, אמפתיה ומראית עין של קולגיאליות. צריך לכבד את הלקוח ולתת לו תחושה שאתה מבין אותו. להיות תחרותי ברמה חברית וכמובן אינטליגנטי, כמו במקרה של אופר הטווסי. שרון הייתה מתה עליו מהמרכז ביוקנעם עם הכיסא הארגונומי והמשרד הענין שלו והחולצה הממותגת. הוא כבר הצטער שהשאיר באוטו את ג'קט הפשטן הכחול ששרון שכנעה אותו לקנות. כחול כמו העיניים שלך, ויקר רצח. הנייד של אופר עטט בלי הפסקה ואדם תהה אם הוא מקליט את השיחה ואת הבטחת הסרק להנחה. כשסוף סוף הוא הרים אותו, נחשף רולקס מוזהב. הלו? אדם מתחיל את יום המחירות בקריאת עתידים ברמת החייל, ואחר כך נוסע לרחובות. משם למרכז ההייטק בהרצליה, הוא ממשיך מזרחה לקריית אריה, סגולה וקריית מטלון בפתח תקווה והלאה. צפונה למרכזים הקטנים יותר ביוקנעם, חיפה וכרמיאל, אם נשאר זמן וחשק. בקריית עתידים, למשל, הוא פוקד בניין משרדי מרובע, משיש אפור, משרד אפור, מזכירה אפורה שלא זזה מהמקום ורק צועקת, בני, הבחור הגיע. ראיתי איקאה פשוטים, תמונה גנרית על הקיר ופסל קינטי על השולחן. הבחור מתיישב מול בני ופותח את הלפטופ. בני בוהה במסך ומטלטל את הפסל הקינטי באצבע אחת, מסיח את דעתו של אדם משטף ההרצאה. אולי זו המטרה של הצעצוע הנבזי הזה, השפלה. למר קינטי יש גם זקן אופנתי, כלומר מראה לא מגולח, כלומר זיפים של 4-5 ימים, דבר שמזכיר לאדם את היבלית שעורבת לו בשני מטר גינה. אסוציאציה לא נעימה בעליל. יש לו גם שיער בלונדיני דליל, ז'קט כחול מקומט, טישרט שחורה וחיוך שאומר בלי אומר, יש לי הרבה כסף. השמש עולה בחלון מאחורי בני וחודרת למשרד דרך טריס רפפות פתוח למחצה שמסנבר את אדם ומן הסתם גם מטווה רשת פסי רוחב באור צל על פניו. זה בטח מצחיק את בני ומצטרף לרפרטואר של ההשפלות הפרטי שלו. הפסל הקינטי ממשיך לעלות ולרדת בכוח האינרציה, אדם מחכה במתח שיעצר, אבל אז בני נותן לו עוד דחיפה קטנה באצבע, והעינוי נמשך. עולה, יורד, עולה, יורד, אדם כבר נכנס לקצב מהפנט. בני גם לא מסיר את משקפי השמש שלו, אופטיות. ומי בכלל יושב במשרד שלו עם משקפי שמש כמו אורח לרגע? אדם נזכר בשושנה חמותו שלא הייתה מהססת. גם ברגע מכריע מהסוג הזה, הוא מרכיבה את משקפי השמש הכהות שלה. האישה האומללה סובלת מהפרעה בשדה הראייה. עצמים זהירים צופים לה בעין ומוקרנים על כל מה שהיא רואה, וביתר עוצמה על קירות לבנים. הרכבת משקפי שמש עם זגוגית כהה גם בבית מאמאמת את הניגוד, וצובעת הכל בצבע כהה ומרגיע. דמיינו אישה מבוגרת, מגישה ממולאים במשקפי שמש כמו אום קולטום בהופעה. אלא שהוא לא חמותו המולכת בטריטוריה פרטית שלה, הוא נמצא עכשיו בטריטוריה עוינת. מנסה לא למצמץ אל מול האור המסנבר, נזכר באבא שלו ששרת בסרט מטכ"ל ונודע בכוח הסבל שלו, ובאמו שאחרי האפיזודה הקצרה בסרט גולני, לא נהייתה מדריכת כושר סתם, אלא השיגה לה כנפי צניחה. והוא ממשיך לדבר אל בני שהפך לצללית אפרפרה עם הילת קרני אור. במרכז ההייטק בהרצליה, קירות המראות של המגדלים משקפות אותך קטן קטן. בניין רהבתני של לקוח חדש, היום אדם החליט לוותר על המרכז ברחובות, בזמן האחרון לא הצליח לסגור שם שום מחירה. אחרי השומר בלובי שמכוון אותו לקומה ה-18. המזכירה בכניסה שמצביעה בידה אל המשרד, וממשיכה לבהות במחשב, דלת זכוכית עם לוגו של עץ אלון מוזהב ושם החברה. הוא פותח את הדלת, ספת אור קטנה צמודה לקיר הכניסה. בצמוד לקיר זכוכית עם הנוף להרצליה פיתוח ולים, כיסא מנהלים מדגם ביוני, עליו ישוב האלון, מול שולחן עתיק עגול. שטיח אתני למרגלותיו, לפעמים, במשרד מהסוג הזה, אדם דמיין שמונח שם מרבד אור נמר עם ראש מפוחלץ שפונה אליו בשאגה, להראות מי כאן הבוס. הוא נזכר בפעמים שבהן הוא נקרא לחדר של עמיחי, הבוס שלו, פנים רופסות, נטולות סנטר, אבל עם פיצוי הולם בלחיים, כאילו שהוא אוגר אגוזים בצידי הפה. כאן, תיאוריית קריאת הפנים שניסח, מופרכת מול הנחישות שבה הוא נוזף בו, על ירידה במחירות בטור גיאומטרי, מסובב אליו את המחשב ומצביע על הטבלה הרלוונטית. כן, אתה אחד שלא מוותר בקלות, גם עם ההוכחות מול הפרצוף שלך, נכון? שאגה. אני דווקא מכבד את זה, כמו איש מחירות טוב, שאגה. אדם מגמגם משהו ברפיסות, יללה, וחושב שבשלב הזה של ההיריון, הוא ממש לא מעוניין לאבד את מקום העבודה. האור ממנורת ההלוגן שבתקרה חודר דרך השיער הקוצני של האלון, ג'ל, שצומח בקבוצות קטנות מסודרות, השתלת שיער, בטורקיה, בישראל, כמו אחרי שתילת דשא עצמונית, לא במרבדים, ושוב הוא נזרק לצערו לדשא היבליתי שלו. הפנים של האלון עגולות והמשקפיים העגולות שהוא מרכיב מקטינות את העיניים האחבריות שלו. האלון משדר בחזותו ובהתנהגותו בהתאמה משהו צלופחי שלא ניתן לשים עליו אצבע או לקטלג אותו במסגרת אנתרופולוגית. אדם לא משתף את שרון בהשפלות בעבודה. היא לא בנויה לשמוע על כישלונות או השפלות, היא מעדיפה קלישאה של גבר חזק ומצליח. התפקיד שלו בתא המשפחתי הוא לשמר את הדימוי. למרות שבעבר ניסה לחורר אותו ולחתור תחת החזות של הכל יכול, הוא לא הצליח. ומה עם הכישלונות שלה? על זה אנחנו לא מדברים. ומה עם זה שהתפטרה מעבודה אחרי אלבון קטן מהבוס? כלום לעומת האלבונות שהוא סופג ביומיום, משהו כמו תעופי לי מהעיניים או תתחפפי מכאן. הוא כבר לא זוכר את הציטוט המדויק. היא עפה משם באותו הרגע בלי לחשוב פעמיים על חופשת הלידה או על מענק הלידה. אחרי שזרקה לו בפרצוף את מזכר המריבה שכתבה, משהו על סדנאות ההשרה לבנות במשרד, הפסקה ארוכה יותר, שדרוג חברת ההסעדה וגם את מפתחות המשרד. ומה עם זה שהיא מעדיפה להתנדב ומשאירה אותו לשאת בעול הפרנסה לבדו? עלק פמיניסטית. אולי בשם הפמיניזם היא גם הייתה מעדיפה את האלון והביטחון התעסוקתי, חרף החזות הצלופחית. דווקא בקריית אריה הצנועה, בפתח תקווה, נפתח לפניו משרד עשיר באמת. כזה שלא עושה עניין מהאושר ומשדר צניעות אמיתית עם מזכירה ששואלת לשמו ומחייכת אליו ומתעניינת אם הוא קבע פגישה והוא משקר ואומר שכן. עם יצירות אומנות מקוריות שהמבקרים יכולים לזהות ולהעריך את המחיר, עם רצפת פרקט אמיתי ועליה שטיח פרסי, וגם קד או שניים משושלת סינית עתיקה, ואנג או צ'אנג. ולקוח ששערו מאפיר כמו פרוות השנאוצר הבינוני של השכנים בדלת מולם. אדם חשב שיהיה ביניהם קשר טוב. אולי מר שנאוצר בינוני יראה איך אדם מעריך את ההשקעה במשרד, את הטעם המשובח. אז עכשיו הוא כאן, טרח והגיע, אפילו שמר שנאוצר בינוני לא טרח לענות על ההודעות ששיגר אליו. אני בדרך וחשבתי לקפוץ. מבקש רק דקה מזמנך. הלפטופ כבר פתוח ואדם מפנה אותו אליו, הוא מתחיל להריץ את התוכנה. אולי הוא יוכל להגניב כמה מילים, in between. ההוא לא מסתיר את הבעת השיימום שעל פניו, מקשיב, אבל תוך כדי כך משדר שהוא בעצם עושה טובה, שהוא בכלל מקדיש לך כמה דקות מזמנו היקר, במיוחד כשניכר בעליל שאין בדעתו לרכוש ממך שום דבר, והוא ממש מצפה לרגע שבו תסיים את דבריך ותתרוק מאחוריך את הדלת. הכמה דקות חולפות, והשנאוצר מודיע שאינו מעוניין לרכוש שום תוכנה. מתיז, תודה רבה. מזווית הפה וסוגר את הלפטופ בטריקה, כאילו הוא תורק לו בפרצוף את הדלת. הילד מתפתל על הכיסא. עכשיו, כשהאימא שלו לא עובדת, היא יכולה להקדיש לו קצת יותר תשומת לב, חושב האבא שלו. לא חשוב. הילד אומר לאבא שהוא ילד במבה. האבא שואל, מה עושה ילד במבה? רץ רץ רץ, מתגלץ לבריכה של במבה. אני מתגלץ מהכיסא וצילה תופסת אותי. איפה צילה? בחלון? הבלונים של התחת של צילה עפים בחלון. הילד אומר, לבן אדום. רק שלא התפוצצו, הוא אומר לאבא שמביט בחלון ולא רואה שם בלונים. אין בלונים, האבא אומר. יש. בעלה פיצץ אותה במכות, האמא אומרת לאבא כשהיא חוזרת הביתה, אחרי עוד יום שוטטות בחנויות או מה שלא יהיה. רק שלא התפוצצו. הילד אומר, איך היא יושבת על השירותים? שמנה דובה אוכלת כל היום מוגות עד הגג. היא תמיד עם משקפי שמש שלא יראו לה את הסימנים, האמא אומרת לאבא. הילד מתנדנד בפרעות על הכיסא. תיזהר לא ליפול, אומרת האמא. אמרתי לך להפסיק. צילה צילצילה, צוחקת, הילד חושב. אמא שלי כועסת שאני לא מרים את התחתונים, רק את המכנסיים. ואיך אתה הולך? האמא שואלת. מה, אתה פינגווין? אני פינגווין שחור בבריכה בספארי. שוחים בבריכה בלי במבה. אבא מפוצץ לאמא בלילה את הבלונים בתחתונים כואב לאמא. אהה. אהה. אל תהיה עצובה. תמה קריאת הסיפור. צילה מתה, מאת רונית ידעיה. קראה טלי ליברמן. תודה על ההאזנה.